רב בזק, אמת השם ומותג ואת התורה שלו, אמת מדבר בעד עצמו. הוא רם בראש השיבה בישיבת הרציון. הוא גם לשנים בנתיב מהיר, ומביא לנו הרבה חיזוק מהתורה שלו, גם שבת בשבתו וכל מיני עניינים האלה. אז בבקשה רב בזק, יש לנו את 45 דקות, ניקח את כל הזמן.
תודה רבה. היות שאנחנו בימים שבין יום עצמאות ליום ירושלים, חשבתי שיהיה לנכון לעסוק בשאלת ירושלים ולגעת מירושלים מלאה, התנ"ך מלא בירושלים, אבל לגעת בשאלה אחת שהיא אולי השאלה בנוגע לירושלים, וזה כפי שמובא פה בכותרת, מי בחר בירושלים ולמה. השאלה הזאת מתעוררת לאור העובדה שהתורה איננה מדברת על בחירת ירושלים. התורה לא מזכירה את ירושלים כמקום שיבחר השם. אדרבה, פרק שלם שבו מדובר על כך שבכלל יהיה מקום אשר יבחר השם, בפרק י"ב בספר דברים, עד לספר דברים בכלל לא נאמר שיהיה מקום אחד שבו הקדוש ברוך הוא ישכן את שמו. להפך, אפילו בספר שמות כתוב בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. אבל הנה מגיע פרק י"ב בספר דברים ששוב ושוב חוזר על אותם פסוקים במקום מספר אחת, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה, והבאתם שמה עלותיכם וזבחיכם וכולי. כלומר, יהיה מקום אשר יבחר השם. מהו? לא נאמר. וזה באמת הבדל גדול בין בחירת ירושלים לבין בחירת ארץ ישראל. בחירת ארץ ישראל נזכרת לנו כל הזמן, כל התנ"ך וכל התורה מלאה בהתייחסויות על הארץ אשר עיני אלוהיך, השם אלוהיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. ארץ ישראל, ברור לחלוטין שזאת ארצו של הקדוש ברוך הוא, זה הארץ שאליה עם ישראל שואף וזה היעד המרכזי ואין צורך להאריך בזה. ולעומת זאת, המקום אשר יבחר השם לשכן את שמו שם לא נזכר בשום מקום מהו אותו מקום אשר יבחר השם. בשאלה הזאת, מי בחר בירושלים ולמה, אנחנו נתקלים בתופעה מעניינת ובהבדל בין שני הספרים שמתארים בסופו של דבר את הבחירה בירושלים, וזה ספר שמואל מצד אחד וספר דברי הימים מצד שני. ואני רוצה לפתוח בספר מלכים כהמשך של ספר שמואל, בחירה של, כלומר, נביאים ראשונים ככלל, אבל לפתוח בפסוק או שני פסוקים מספר מלכים, שני פסוקים שהם באמת קשים מאוד מבחינת מה שנאמר בהם. הפסוקים לקוחים מתוך דברי שלמה בחנוכת המקדש בפרק ח' בספר מלכים, ושם אומר שלמה משפט שהוא באמת קשה לקרוא אותו. ויאמר ברוך השם אלוהי ישראל אשר דיבר בפיו את דוד אבי ובידו מילה למור, מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. פתח בקד וסיים בחבית. כן, שלמה אומר ומצטט את שם, את בשם השם, מי היום שהוצאתי את עמי את ישראל ממצרים לא בחרתי בשום עיר לבנות בית להיות שמי שם, והנה עכשיו הגיע הרגע הגדול ובחרתי בדוד להיות על עמי ישראל. מה זה? עכשיו כשאנחנו מסתכלים בספר דברי הימים בפרק המקביל שמתאר את תפילתו של שלמה, אז שם הכל ברור, נקרא, ויאמר ברוך השם אלוהי ישראל אשר דיבר בפיו את דוד אבי ובידיו מילה למור, מן היום אשר הוצאתי את עמי מארץ מצרים לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ולא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל. ואבחר בירושלים להיות שמי שם, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. הכל פשוט. באמת הבחירה של הקדוש ברוך הוא היא לא בחירה אחת, אלא שתי בחירות. ומן היום אשר הוצאתי את עמי, לא עשיתי עד היום שתי בחירות, לא בחרתי בעיר להיות שמי שם, ולא בחרתי באיש להיות נגיד. והנה עכשיו המציאות השתנתה, בחרתי בירושלים להיות שמי שם, ובחרתי בדוד להיות על עמי ישראל. הכל מובן ופשוט. אבל, מה אנחנו עושים עם הפסוק בספר מלכים? שם זה לא נאמר. שם כתוב, לא בחרתי בעיר, ובחרתי בדוד. טוב, אז אני אומר ש... יש בין מבקרי נוסח המקרא שאומרים דבר פשוט. הנוסח בספר דברי הימים הוא הנוסח המקורי והנכון, וכך גם היה הנוסח בספר מלכים. מה קרה? קרתה פה טעות סופר. למה? יש תופעה, שהיא בוודאי תופעה מוכרת וידועה לכולם, שתופעה שנקראת דילוג מחמת אדומות. מה הכוונה? שמישהו סופר, מעתיק איזשהו טקסט, ויש מילה שמופיעה במקום אחד, ואחרי 2-3 שורות היא מופיעה שוב, קורה שהעין של הסופר מדלגת מהפעם הראשונה שהמילה הזאת מופיעה, אל הפעם השנייה, וכך יורדות כמה שורות באמצע. אנחנו מכירים את זה גם מהדיבור, כן? כשאנחנו אומרים בקריאת שמע, למשל, את הפסוק, כשתם לאות על ידיך ותפות בין עיניך, וכתבתן וזאת ביתך ובשעריך, איפה אני נמצא? בשמע ובהם שמוע. קרה פה פעם למישהו שדבר כזה? לא קורה, נכון? תיאורטית כתוב בהלכה שמצב כזה יכול לקרות, אז מה עושים? אז בודקים מסביב איפה נמצאים הציבור. אז זה נקרא דילוג מחמת אדומות. אז טוענים מבקרי נוסח המקרא, אם נסתכל כאן טוב במקור 3, בעצם המילים להיות שמי שם מופיעות פעמיים בטקסט. מה שקרה זה שהסופר שהעתיק את הנוסח בספר מלכים כתב, מן היום אשר הוצאתי את עמי מארץ ישראל, מארץ מצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ואז עיניו קפצו אל המקום השני שבו כתוב להיות שמי שם, הוא המשיך להעתיק משם, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל, וכך נוצר הנוסח בספר מלכים, בגלל דילוג על שורה, בטעות, בגלל טעות מחמת אדומות. מטרתנו בשיעור היום היא להוכיח שההצעה הזאת הינה שטות מוחלטת, ושהיא פספוס מוחלט של כל המסר שבהבדל המהותי בין ספר ספרי שמואל ומלכים לבין ספרי דברי הימים, בשאלה מי בחר את ירושלים ולמה. ואחרי שנראה שזה עניין הרבה יותר מהותי, גם נסביר למה ההצעה הזאת היא לגמרי בלתי אפשרית. היא לא רק לא נכונה, היא פשוט בלתי אפשרית. אז נחזור אם כן לנושא המרכזי שלנו, וזה באמת השאלה מי בחר בירושלים ולמה. אז בספר שמואל יש תשובה אחת לעניין הזה. נאמר בספר שמואל בפרק ה', הפעם הראשונה שבכלל ירושלים זוכה לאיזשהו מעמד, כתוב כך, ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני השם, וימשכו את דוד למלך על ישראל, וילכוד דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד, וישב דוד במצודה, ויקרא לה עיר דוד. מתי בפעם הראשונה בהיסטוריה ירושלים הופכת להיות עיר בעלת משמעות מיוחדת? זה קורה אחרי שדוד הופך להיות מלך על כל ישראל. כלומר, אחרי מותו של שאול מתפצלת הממלכה לשניים, דוד מולך רק על שבט יהודה, ואילו איש בושת בנו של שאול מולך על יתר השבטים, אבל אחרי מותו של איש בושת על ידי רחב ובענה, בסופו של דבר נותרה ממלכת ישראל בלי מלך, ואז בעזרתו של אבנר בנר מחליטים כולם, מה שהתחיל כמהלך של אבנר בנר, אחר כך הוא נרצח, אבל בסופו של דבר מחליטים כולם להתאחד ולהקים ממלכה מאוחדת תחת שלטונו של דוד. והדבר הראשון שעושה דוד אחרי שהוא הופך להיות מלך על כל ישראל, זה לבוא לכבוש את יבוס, את מצודת ציון, את ירושלים, לקרוא לה עיר דוד ולהפוך אותה להיות עיר הממלכה, עיר הבירה של ממלכת ישראל המאוחדת. זה הדבר הראשון שמופיע מיד אחרי והמשכו את דוד למלך על ישראל. והשאלה היא למה? מדוע דוד בוחר דווקא בירושלים? מה מיוחד כל כך בעיר היבוסית הזאת שדוד צריך במיוחד לכבוש אותה ולהפוך אותה להיות עיר הבירה? נזכיר שדוד עד עכשיו ישב בחברון, עיר הרבה יותר משמעותית, עיר האבות, עיר בעלת רקע היסטורי ומאוד משמעותי מבחינת עם ישראל. מה גורם לדוד לעבור מחברון לירושלים? אז על מנת לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, ירושלים לאיזה שבט היא שייכת? למי שייכת העיר ירושלים בנחלת השבטים? מה? לא שומע? לאף שבט, או אולי באופן מדויק יותר. גם לא יודע לכל השבטים. ירושלים, כשאנחנו מסתכלים בספר יהושע ושופטים, אנחנו מגלים תופעה מעניינת. מצד אחד, ביהושע פרק תתוו. פרק תתוו ביהושע זה הפרק שמדבר על הנחלות של שבט יהודה. מה שיש בערים בנחלת שבט יהודה. ואחרי שמתוארת רשימה ארוכה של הערים, מופיע שם ממש לקראת סוף הפרק, הפסוק, ואת היבוסי, יושבי ירושלים, לא יכלו בני יהודה להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. משמע מתוך הפסוק הזה, שירושלים נמצאת בנחלתו של שבט יהודה. ויושבת יהודה לא הצליח להוריש את היבוסי, ולכן בניגוד לערים אחרות שישראל כבשו, אז היבוסי הם לא כבשו, ולכן היבוסי נשאר בתוך נחלת בני יהודה בירושלים עד היום הזה, עד לכתיבתו של ספר יהושע. וכפי שראינו, רק בימי דוד המלך הצליחו לכבוש את ירושלים. אבל כמה פרקים מאוחר יותר, כשאנחנו מגיעים לפרק א' בשופטים, אנחנו קוראים שני פסוקים שהופכים לנו לגמרי את הקערה על פיה. כתוב בשופטים פרק א' בפסוק ח', וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויקוע לפי חרב, ואת העיר שילחו באש. קודם כל כתוב פה שכן לחדו את ירושלים והיכו אותה לפי חרב, ואז מתעוררת השאלה, אם כך, אז מה היה צריך דוד לכבוש אותה שוב? אבל כמה פסוקים מאוחר יותר, הפתעה כפולה, ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. אותו פסוק כמעט מילה במילה שמופיע לנו ביהושע פרק תתוו, מופיע גם בשופטים פרק א' פסוק כף א', בהבדל אחד, במקום לכתוב יהודה, כתוב בנימין, כל השאר אותו דבר, ואת היבוסי יושב בירושלים, לא יכלו בני יהודה להורישם, או לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי פעם אחת את בני יהודה בירושלים עד היום הזה, ופעם שנייה את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. אז מה קורה פה? איך יכול להיות שאותו פסוק נאמר גם על יהודה וגם על בנימין? למי שייכת ירושלים? לבנימין או ליהודה? א', וב', האם כבשו את ירושלים או לא כבשו את ירושלים? איך יכול להיות באותו פרק שכתוב וילחמו בני יהודה בירושלים וילכדו אותה ויקוע לפי חרב ואת העיר שילחו באש, ואחרי כמה פסוקים נכתוב שוישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה? רגע, לא שרפו אותה? טוב, אז בעניין הזה יש לנו כמה אפשרויות איך להתמודד עם העניין הזה. הייתי אומר שיש כאן מחלוקת בין דעת מקרא בספר שופטים לדעת מקרא בספר שמואל, בין יהודה קי ליהודה אליצור, בני יהודה. אבל קודם כל נאמר את שתי תשובות שהן בהחלט שתיהן אפשריות, אבל אני רוצה מתוכם להגיע לנקודה המרכזית. פתרון אחד שלמעשה מקורו כבר במדרש מימי הביניים שנקרא בשם מדרש פנחס בן יאיר, מובא כאן באוצר המדרשים, וזה הפעם הראשונה שהשאלה הזאת הועלתה בצורה חדה. נקרא מה הוא אומר. כתוב אחד אומר, ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם. וכתוב אחד אומר, ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין. אם בני בנימין, למה בני יהודה? ואם בני יהודה, למה בני בנימין? זה אותה הסתירה שעליה אנחנו מדברים. אלא שהייתה ירושלים לפנים שתי עיירות, אחת עליונה ואחת תחתונה. העליונה נפלה בגורל יהודה והתחתונה בגורל בנימין, שנאמר וצל האלף והיבוסי היא ירושלים, זאת נחלת בני בנימין. ואחרי מות יהושע עלו בני יהודה ולקחו את חלקם ושרפו את העיר באש ועזבו החרבה, אבל ירושלים התחתונה שהייתה לבנימין לא עברו בני בנימין להורישם, והייתה עומדת עד ימי דוד, שכן כתיב את היבוסי לא הורישו בני בנימין, וזו העיר התחתונה שנאמר בספר הזה, ולא עבה האיש ללון ויבוא עד נוכח יבוס, היא ירושלים, זה בסיפור פילגש בגבעה, שירושלים הייתה עדיין יבוסית, ועוד זוהי שנלחם בה דוד בשנת 8 למולכו, שנאמר וילך המלך ואנשיו ירושלים. אז מה הפתרון? הפתרון הוא לומר שבעצם יש לנו שני חלקים של ירושלים. ירושלים מחולקת בתוכה לשני חלקים, העיר העליונה והעיר התחתונה. המושגים שהמדרש משתמש בהם, העיר העליונה של ירושלים והעיר התחתונה של ירושלים, הם מושגים שמוכרים לנו מההיסטוריה, בעיקר של תקופת הבית השני. גם יוסף מתתיהו מדבר על העיר העליונה והעיר התחתונה של ירושלים. העיר העליונה זה האזור של הרוב היהודי והר ציון, העיר התחתונה זה עיר דוד, ובעצם הטענה שהעיר התחתונה הייתה שייכת ליהודה, ואותה באמת יהודה כבר כבשו ולחדו אותה ושרפו אותה באש. העיר התחתונה לבנימין, כן, סליחה. ואותה, נתחיל ככה, העיר העליונה הייתה שייכת ליהודה, ואותה הם כבשו ושרפו אותה באש. העיר התחתונה, שהיא באמת עיר דוד, מה שאנחנו קוראים עד היום עיר דוד, הייתה בידי בנימין, ואותה בני בנימין לא הצליחו להוריש, ומי שהוריש אותה בסופו של דבר היה דוד, כמו שראינו בספר שמואל. באופן כללי בנימין צפון ויהודה בדרום, אבל הקו שעובר בין יהודה ובנימין הוא לא קו ישר, אלא הוא קו מזוגזג, שבין היתר הוא חותך גם את ירושלים. בסופו של דבר צריך להסביר למה דוד המלך כובש את האזור של העיר התחתונה, אז זה האילוץ שמביא לדבר הזה. טוב, זאת אפשרות אחת שהיא אפשרית. אמנם בבית ראשון לא ידוע לנו על חלוקה בין עיר עליונה לעיר תחתונה, אבל תמיד אפשר להגיד שחלק מהעיר היה כך וחלק העיר מהיה כך. זה בכל אופן זאת תשובה אחת, לומר שהיו לירושלים שני חלקים. הצעה אחרת שיהודה אליצור הציע זה שלקרוא את פסוק ח' במקור 6 בצורה קצת שונה. אם נקרא את הפסוק טוב, אז מה כתוב בו? וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויקוע לפי חרב, ואת העיר שילחו באש. אז מה זה ואת העיר? היה צריך לכתוב, ויקוע לפי חרב, וישלחו באש. מה זה ואת העיר שילחו באש? אז מה שהוא טוען, זה דבר מעניין. הוא טוען שירושלים זה לא רק עיר, ירושלים זה גם מחוז, כן? כמו ניו יורק, ניו יורק. כן, אז כשכתוב וילחמו בני יהודה בירושלים, הכוונה בחבל הארץ, באזור ירושלים, במחוז ירושלים, בארץ ירושלים, וילכדו אותה ויקוע לפי חרב, ואת העיר בסוגריים רק שילחו באש, אבל לא באמת יקעו אותה לפי חרב, הצליחו קצת לשרוף את העיר, אבל לא הצליחו לכבוש אותה, ובעצם העיר היא אחת. וכך לפחות נפתרת הסתירה הזאת בין ירושלים בין יהודה לבנימין, וממילא זה פותר את הסתירה השנייה, שבעצם ירושלים שייכת לבנימין, וארץ ירושלים שייכת ליהודה. טוב, אלה הם שני תירוצים שבהחלט ייתכן שברמה המעשית כל אחד מהם נכון. אבל דומה שמה שחשוב באמת זה לא התירוץ המעשי איך לפתור את הסתירה בין הפסוקים, אלא בדיוק להפך, השאלה היא למה התנ"ך לא מציג את הדברים האלה כתשובה וכותב העיר העליונה, העיר התחתונה, ארץ ירושלים, העיר ירושלים, אלא התנ"ך סותם. והסתימה של התנ"ך מעידה יותר מכל על מה שבאמת נאמר כאן מקודם, לשאלה האם ירושלים היא של יהודה או של בנימין, התשובה באמת גם יהודה וגם בנימין ראו את עצמם קשורים לירושלים. וירושלים נמצאת על קו הגבול שבין יהודה ובנימין, והיא בעצם שייכת לשני השבטים גם יחד, ושני השבטים המרכזיים של עם ישראל, יהודה ובנימין, שני השבטים שמייצגים את שני המלכים הראשונים של עם ישראל, את שאול ודוד, שני השבטים שמייצגים, אם נלך אחורה, את רחל ולאה, ואם נלך קדימה, את משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, שני הכוחות המרכזיים בעם ישראל, שניהם מרגישים את אותה זיקה לירושלים. וזה ממילא מביא אותנו לתשובה לשאלה למה דוד בוחר בירושלים להיות עיר הבירה שלו. כי דוד נמצא עכשיו אחרי תקופה של פילוג בין יהודה לישראל. פילוג ראשון ופילוג שאנחנו יודעים שבהמשך יחזור על עצמו. יהודה וישראל כל הזמן נמצאים באיזושהי מתיחות, האם הם ביחד או לחוד, לתקופה קצרה מאוד בהיסטוריה של 33 שנה של דוד, ועוד 40 שנה של שלמה אולי, יש איזשהו איחוד בין יהודה וישראל, כל השאר הם מחולקים. כדי לאחד את כל עם ישראל צריך עיר בירה שלא נוטה לאף אחד מהצדדים. ואם דוד היה ממשיך לשבת בחברון, חברון היא במובהק עיר הבירה של יהודה. אי אפשר להיות להקים את העיר בירה שלך, של כל הממלכה המאוחדת, בעיר שמזוהה כל כך דווקא עם יהודה. לכן הצעד הראשון שדוד עושה אחרי שהוא מחבר את יהודה וישראל להיות ממלכה אחת, זה לכבוש את העיר שיש לה סגולה מיוחדת. היא נמצאת בדיוק בקו שבין יהודה ובנימין, ושני השבטים מרגישים אליה את אותו יחס מיוחד של עיר שלהם. ולכן מעלתה של ירושלים שהיא מאחדת בין יהודה וישראל, ומכאן דוד הופך אותה להיות כעיר הבירה הממלכתית שלו. אני אומר בסוגריים שלימים שבאו בארצות הברית וחשבו מה תהיה עיר הבירה של ארצות הברית, אז הם חשבו על הרעיון הזה בדיוק, איך הם יבחרו עיר שמייצגת אחת מכל המדינות של ארצות הברית. לכן קבעו שוושינגטון, בהגדרה היא לא סתם וושינגטון, אלא בשמה המלא, וושינגטון די-סי, שזה אומר דיסטריקט אוף קולומביה, וושינגטון לא שייכת לאף אחד מן המדינות, כיוון שגם בארצות הברית קראו את הסתירה בין שופטים א' ליהושע תתווה, והבינו שאם רוצים בירה שתאחד את כולם, אז יהיה אסור שתהיה לה זהות דווקא עם מדינה אחת. זה כידוע כל דבר האמריקאים לוקחים מאיתנו. אז גם את הדבר הזה. זה הפך את ירושלים להיות עיר הבירה שמאחדת את יהודה וישראל. זה עדיין לא הפך את ירושלים להיות עיר הקודש. זה הפך את ירושלים להיות בירתה של ממלכת ישראל ויהודה המאוחדת. מתי הפכה ירושלים להיות העיר שבה הקדוש ברוך הוא ישכין את שמו, להיות שמי שם? אז כשאנחנו עוקבים אחרי המשך האירועים בספר שמואל, אנחנו יכולים להצביע על שתי נקודות בתהליך ההיסטורי שהופך את ירושלים מעיר בירה לעיר השם, לעיר של השראת השכינה. השלב הראשון שירושלים מקבלת משמעות דתית, זה קורה בפרק הבא. אחרי שדוד כובש את ירושלים והופך אותה להיות עיר הבירה, ויאמר בפרק הבא, ויקום וילך דוד וכל העם אשר איתו מבעלי יהודה, להעלות משם את ארון האלוהים, אשר נקרא שם שם השם צבאות יושב הקרובים עליו. ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון השם בתרועה ובכל שופר, והיה ארון השם בעיר דוד, ויביאו את ארון השם ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נעת לו דוד, ויעל דוד עולות לפני השם ושלמים. אז דבר ראשון, אנחנו רואים פה שדוד מעלה את ארון השם אחרי שהוא היה מוזנח במשך שנים רבות. ארון השם היה בקריית יערים, ואחרי שבעצם היה תקופה שהיה פיצול בין מקום המשכן לבין מקום הארון. המשכן היה במשך שנים נמצא בהתחלה בנוב ובגבעון, והארון לא היה איתו. דוד אומר, הגיע הזמן להפסיק את המצב הזה שהארון נמצא זנוח בקריית יערים, ובואו ניקח אותו לירושלים. והוא מביא את הארון לירושלים, ועושים כאן טקס שלם, ובסופו של דבר שמים אותו בתוך האוהל אשר נטע לו דוד. ויעל דוד עולות לפני השם ושלמים, זה כבר הופך את ירושלים להיות עיר בעלת לא רק משמעות מדינית, פוליטית, אלא גם בעלת משמעות דתית. הנה ארון השם נמצא שם. אבל זה כשלעצמו עדיין לא הופך את ירושלים להיות המקום אשר יבחר השם. זה לכאורה אומר שדוד כמלך, אז טוב לו שיהיה הארון איתו. אנחנו יודעים מכל ההיסטוריה, גם בהמשך, שלכאורה שליטה במקום שיש בו קדושה היא גם נותנת כוח ועוצמה. למה התפצלה הממלכה בין ירובעם ורחבעם? למה ירובעם עושה את שני העגלים בדן ובבית אל? כיוון שהוא אומר, עכשיו רחבעם מחזיק את השליטה בירושלים, וזה מקום המקדש, ועכשיו יבואו כל ישראל למקדש, ואז רחבעם יחזיר אותם אליו. לכן צריך להקים משהו אלטרנטיבי, ועושה ירובעם את שני העגלים. כדי אפשר גם היה לומר שגם דוד, שהוא מביא את ארון השם לירושלים, הוא לא עושה את זה בגלל שהוא רואה את ירושלים כעיר, כמקום אשר יבחר השם, אלא בגלל שזה מחזק את מעמדו, שהעיר שלו, עיר דוד, היא גם העיר שבה נמצא הארון. ולכן, אם אנחנו רוצים באמת לשים את האצבע על המקום הראשון בהיסטוריה, על הרגע הראשון בהיסטוריה, שבו ירושלים הופכת באמת להיות עיר השם, אז זה קורה דווקא בתוך אירוע טרגי מאוד. בתוך מרד אבשלום, בעיצומו של מרד אבשלום, כאשר דוד שומע על מה שקורה, והוא מבין שהוא חייב לברוח, והוא מפנה מהר את ביתו, ויחד עם 600 אנשים הקרובים לו, בורח מהעיר לכיוון מדבר יהודה, קורה שם משהו היסטורי. פרק ט"ו, כל הארץ בוכים קול גדול, וכל העם עוברים, והמלך עובר בנחל קדרון, וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר. והנה גם צדוק וכל הלוויים איתו נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו את ארון האלוהים, ויעל אביתר עד תום כל העם לעבור מן העיר. ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני אדוני והשיבני והראני אותו ואת נווהו, ואם כה יאמר לא חפצתי בך, הנה מי יעשה לי כאשר טוב בעיניו. הרגע הזה הוא רגע היסטורי. זה הרגע של בחירת ירושלים כעיר השכינה. אומר דוד, אני לא רוצה את הארון איתי. נכון, אולי זה היה עוזר לי מבחינה פוליטית להחזיר לעצמי את השליטה על העם, אם אני אלך דווקא עם הארון איתי, והארון לא יישאר עם אבשלום. אבל אני לא עושה את זה. כי כשהבאתי את הארון לעיר דוד, הבאתי אותו אל נווהו. והעיר ש בחרתי בה להיות עיר הבירה בגלל המעלה המיוחדת שלה, שהיא עיר שמאחדת את כל שבטי ישראל, היא לא רק מאחדת במובן הלאומי המדיני, אלא גם במובן הרוחני. וכשם שצריכה להיות אחדות מלאה בעם ישראל בבחירת העיר שמעל עיר המלכות, היא גם צריכה להיות בבחינת עיר הקודש. וכאן בפעם הראשונה בהיסטוריה נאמרת המילה הזאת, והרעני אותו ואת נווהו. יש מקום אחד לארון, אם אני אזכה לחזור לירושלים, מצוין, אם לא, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו, אבל ירושלים היא עיר הקודש. וזאת הבחירה של דוד וההבנה של דוד, שירושלים היא המקום אשר יבחר השם. אז עד כאן ראינו זווית אחת של הבחירה בירושלים, תשובה אחת לשאלה מי בחר בירושלים ולמה. דוד בחר בה בגלל מעלתה כהיותה עיר שמיוחדת ומשותפת לכוחות המרכזיים בעם ישראל. ואת הרעיון הזה אנחנו מוצאים גם בחז"ל, כאשר הגמרא בכמה מקומות אומרת, אחוזתכם מטמאה בנגעים, ואין ירושלים מטמאה בנגעים. אמר רבי יהודה, אני לא שמעתי אלא מקום מקדש בלבד. שואלת הגמרא, במאי כמפלגי, תנא קמא סבר, ירושלים לא נתחלקה לשבטים, ורבי יהודה סבר, ירושלים נתחלקה לשבטים. אנחנו פוסקים הלכה כתנא קמא, ירושלים לא נתחלקה לשבטים, אותו רעיון שדיברנו עליו. כלומר, ירושלים אין לה, יש לזה הרבה משמעויות הלכתיות, כגון העובדה שאין בית מנוגה בירושלים, ויש לזה עוד הרבה השלכות נוספות. ירושלים לא נתחלקה לשבטים. זה תוצאה ברורה של כל מה שאמרנו עד עכשיו, הקביעה הזאת של חז"ל, שירושלים איננה נחלתו של שבט מסוים. כאמור, כל זה התמונה בספר שמואל ומלכים. בספר דברי הימים התמונה היא אחרת. ובספר דברי הימים כל סיפור מרד אבשלום בכלל לא מופיע. ובמקום זה מופיע משהו אחר שנוגע לבחירה בירושלים. וכדי להתייחס למקום הזה, אני קודם כל אקרא את הפרק המקביל, או הפרק המקביל בדברי הימים, הוא הפרק המקביל לפרק בשמואל, הפרק החותם את ספר שמואל. ספר שמואל מסתיים בסיפור המפקד של דוד. נזכיר, דוד פוקד את העם, למרות אזהרותיו של יואב בן צרויה, שאסור לעשות את זה. דוד בכל זאת פוקד את העם, ובגלל זה ניתנת לו בחירה בין שלושה עונשים כבדים, רעב או דבר או חרב, ובסופו של דבר אומר דוד, ניפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו וביד אדם על אפולה, ואכן יש עונש של שלושה ימים של דבר שמפילים חללים רבים. עד המלאך, כאילו מסתובב בארץ, עד שהוא מגיע לירושלים. ושם כתוב כך בספר שמואל. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחטה. וינחם השם אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב אתה הרף ידיך. ומלאך השם היה עם גורן הערבנה היבוסי. ויאמר דוד אל השם בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר הנה אנוכי חטאתי ואנוכי העבדתי ואלה הצאן מה עשו, תהינה ידך בי ובבית אבי. ויבוא גד אל דוד ביום ההוא, ויאמר לו, עלה הקם להשם מזבח בגורן הרבנה היבוסי, ויבן שם דוד מזבח להשם, ויעל עולות ושלמים, ויעתר השם לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל. כך הסיפור כפי שהוא מסופר בספר שמואל. בספר דברי הימים אנחנו מוצאים פסוקים מקבילים ממש לפסוקים שקראנו עכשיו, אבל בתוספת משמעותית. התחלה היא פחות או יותר אותו דבר, כמה הבדלים קלים. וישא דוד את עיניו, וירא את מלאך השם עומד בין השמיים ובין הארץ, וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. ויפול דוד והזקנים מכוסים בשקים על פניהם, וגם שם, ויאמר דוד אל האלוהים, הלא אני אמרתי למנות בעם, ואני הוא אשר חטאתי, והרע הרעותי, ואלה הצאן מעשו, השם אלוהי, תהנה ידך בי ובית אבי ובעמך ולא למגפה. ומלאך השם אמר אל גד למור לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח להשם בגורן אורנן היבוסי. ויבן שם דוד מזבח להשם, ויעל עולות ושלמים, ויקרא אל השם. מכאן ואילך הדברים משתנים. ויענהו באש מן השמיים על מזבח העולה, ויאמר השם למלאך וישב חרבו אל נתנה. בעת ההיא בראות דוד כי ענהו השם בגורן אורנן היבוסי ויזבח שם, ויאמר דוד זהו בית השם האלוהים וזה מזבח לעולה לישראל. תודה רבה. האמירה הזאת של ספר דברי הימים היא שדוד ידע שירושלים זה מקום השכינה בזכות העובדה של מה שקרה בגורן ארנן, אורנן או ארבנה, באיזה הבדל בין השמות בשני הספרים, ראה שכשהוא הקריב עולות ושלמים, מה שקרה שם זה ויענהו באש מן השמיים, יורדת בדיוק כמו שירדה במקדש, בחנוכת המקדש ירדה אש מן השמיים, כך גם פה יורדת אש מן השמיים על מזבח העולה, ומגלה מהי בחירתו של הקדוש ברוך הוא, ודוד אומר, זהו בית השם האלוקים וזה מזבח לעולה לישראל. כלומר, הבחירה היא בחירה מאת השם. ולכן בדברי הימים בהמשך מופיע מה שלא מופיע בשום מקום בספר שמואל ומלכים, ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדוד אביו, אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסי. הזיקה הזאת והידיעה הזאת שהבחירה בירושלים היא בחירתו של הקדוש ברוך הוא, שנודעה לדוד בעקבות הסיפור של הדבר שנעצר בגורן אורנן. נחזור עכשיו למה שפתחנו. קראנו מקודם את הנוסח בפרק ח' במלכים מול הנוסח בפרק ו' בדברי ימים ב' במקורות 2 ו-3. כולם שהכל נהיה בדבר. ועכשיו אנחנו רואים עד כמה ההבדל בין שני הנוסחים הוא הבדל מדויק להפליא. בדברי הימים כתוב, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל להיות, לבנות בית להיות שמי שם, ולא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל. ואבחר בירושלים להיות שמי שם, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. כי רק בספר דברי הימים מי שבוחר בירושלים זה באמת הקדוש ברוך הוא, שנגלה לדוד בגורן אורנן היבוסי, ובאש שירדה מן השמיים שהביאה את דוד להבין זה המקום לעולה, וכאן צריך לבנות את בית השם. בספר מלכים לא כתוב שהשם בחר בירושלים, בגלל שהוא באמת לא בחר בירושלים. במי השם בחר? הוא בחר בדוד. לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. וברגע שבחרתי בדוד, בעצם בחרתי בירושלים. הבחירה בדוד היא הבחירה בירושלים, כי דוד בחר בירושלים מתוך אותה תכונה מיוחדת של ירושלים, כעיר המשותפת ליהודה ובנימין גם יחד. לכן אין כאן לא טעות ולא דילוג, אלא יש כאן שתי זוויות ראייה שונות ומשלימות לשאלה מי בחר בירושלים ולמה. וכמו הרבה דברים בתנ"ך, אנחנו מוצאים את מה שנקרא הסיבתיות הכפולה, את הבחירה הכפולה. יש כאן גם בחירה אנושית של דוד מירושלים בגלל מעלתה המאחדת של ירושלים, וגם בחירה רוחנית מאת השם, שהיא בחירה כמו כל הבחירות של הקדוש ברוך הוא, בחירות שאנחנו לא תמיד יודעים להסביר את משמעותם. זוהי בחירה מתוך רצון חופשי, שכשם שהקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל, הוא בחר גם בירושלים, והבחירה היא באמת בחירה שמנותקת מבשר ודם. וזה הסיבה להבדל בין הנוסח במלכים לנוסח בדברי הימים, ששני הספרים מעניקים לנו שתי תשובות שונות לשאלה למה הקדוש ברוך הוא בחר, למה ירושלים נבחרה, אחת על ידי דוד ואחת על ידי השם. ואמרתי בהתחלה שקודם כל ננסה להוכיח שההבדל הזה הוא הבדל מהותי ועקרוני, אבל גם שהפתרון הזה, הפתרון הקל הזה, שלומר, טוב, יש פה נוסח, יש פה טעות נוסח ויש פה דילוג, הוא גם פתרון שהוא בלתי אפשרי. הוא לא רק לא נכון, הוא גם בלתי אפשרי. אני אסביר למה. מה כתוב פה? לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמישם, לפי הנוסח בדברי הימים, ולא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל. האם זה נכון, עובדתית, שהפעם הראשונה שהשם בוחר באיש להיות נגיד על עמו ישראל, זה בדוד? זה תלוי איזה ספר קוראים. בספר דברי הימים זה נכון, בספר שמואל זה לא נכון. אני מסתכל כאן בשני המקורות בספר שמואל, והשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול אמור, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אליי. ובפרק לאחר מכן, ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו, ויאמר, הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. אז ספר שמואל אפילו לא היה יכול להיות כתוב, המשפט, לא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל. זה לא נכון, הוא כן בחר, הקדוש ברוך הוא בחר בשאול להיות נגיד על עמו ישראל. למה בספר דברי הימים, אם נשאלת השאלה, אם כך, אז למה בספר דברי הימים זה כן אפשר לומר את זה? מפני שבספר דברי הימים באמת לא נזכר אף פעם המילה נגיד ביחס לשאול. יתרה מזאת, מה הפרק היחיד שמופיע לנו בספר דברי הימים שנוגע לחייו של שאול? הפרק היחיד בדברי הימים שנוגע לחייו של שאול זה הפרק על מותו של שאול. מה זה אומר במילים אחרות? שאפשר להסתכל על מלכות שאול בשתי אפשרויות. אפשר להסתכל עליה במבט של ספר שמואל, שמי לכתחילה הוא נבחר להיות נגיד, ואפשר להסתכל עליה ברמה של בהסתכלות בפרספקטיבה של דברי הימים, שהיא כבר פרספקטיבה מאוחרת, שמלכותו של שאול כשלה, נסכלת, לא שמרת את מצוות השם אלוקיך, כמו שאומר לו שמואל, ולכן הוא באמת במבט לאחור לא היה נגיד. אז רק בספר דברי הימים, שזאת צורת ההסתכלות שלו, הוא מעולם לא מכנה את שאול כנגיד, אז אפשר לומר את הנוסח הזה. ההבדלים האלה הם הבדלים שהם באמת לא רק ביחס לירושלים, הם גם הבדלים ביחס לשאול, ונמצא שבאמת אין שום אפשרות להציע כביכול את התיקון הזה ולהלביש אותו על מלאכים. זה משהו שהוא ניתן לומר אותו אך ורק במסגרת ספר דברי הימים. אז לכן ההצעה הזאת היא מפתה מאוד במבט ראשון, וכל ספר מודרני על מלאכים יגיד אותה. פשוט צריך ללמוד מפה גם עד כמה צריך להיזהר ולהיחפז מלהסיק מסקנות מן הסוג הזה. ועד רבה, כמו בהרבה מקרים אחרים, דווקא ההבדלים בניסוח, אם מסתכלים עליהם, הם מייצגים פה הבדלים מהותיים, בהקשר שראינו היום, הבדל מהותי בשתי בחירות שונות ומשותפות גם יחד, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, וירושלים היא גם בחירתו של הקדוש ברוך הוא, וגם היא עיר שבחר בה דוד, כעיר שלא נתחלקה לשבטים, או כפי שאנחנו מכירים את הביטוי האחר, עיר שעושה את כל ישראל חברים. תודה רבה.